הבמה שלך עם יונת קפלן.
יום שלישי, פעמיים כי טוב, הבמה שלך. יצאנו לדרך עם עוד תוכנית, כף בשבט וה-30 בראשון ב-2024. היום, רגע, נסדר את המיקרופון, יופי. היום עורכת אותנו יעלי צייטלין, המפיק נתי שולמן, והטכנאי הוא מוטי קופפר. בשבוע שעבר הגעתי לכאן ככה אחרי האירוע הגדול בעזה, האסון הגדול, והיה שידור שאותי, ממני הוא הוציא הרבה מאוד דברים, גם ברמה הרגשית וגם ברמה הטכנית, והתגובות שלכן היו נהדרות, ואני רוצה להודות על זה. לפעמים באמת, כשאתה ככה נדחק לקיר, הברירות שלך זה מראש תמיד כן לעשות את זה, אבל לפעמים אנחנו לומדים את זה רק כשאנחנו נדחקים לקיר, להרים עיניים לשמיים ולהתפלל להיות האיש הנכון במקום הנכון. אני לא יודעת, האירוע הזה תפס אותי מאוד 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 אמוציונלית, ועברנו כמה דברים במלחמה הזאת, אבל הוא פשוט ניקז אליו הרבה מאוד רגשות ותחושות. ויום אחרי הלכתי ככה לבקר אצל ההורים, רחוב ירושלמי, פסטורלי, חביב וירוק, ואני ככה יוצאת מהאוטו, ואני רואה אני רואה מנקר רחובות ככה עם האפוד הצהוב עליו, אוסף עלי שלכת. משהו בתמונה הזאת כאילו פתאום תפס אותי, ואמרתי, זה לא הגיוני, יש מלחמה בחוץ. אני בדיוק שומעת שבהר הרצל, הלוויות תוקפות אחת אחרי השנייה, תופסות את המקום והמשפחות, וזאת מתפנה וזו באה, ועל כל העניינים האלה שסביב. ויש פה מישהו שהתפקיד שלו כרגע זה לסוף עלי שלכת. והבפנוחו שלי כאילו אומר לעצמי, באמת אנחנו במלחמה, זה מה שחשוב עכשיו לסוף עלי שלכת, כאילו מי קם בבוקר וגיבל החלטה שהאיש הזה הולך עכשיו לעבודה ואוסף עלי שלכת במדינה במלחמה, כאילו מה, ופתאום זה כזה, זה לימד אותי יסוד גדול. אני שואלת ועונה, זה מדהים הפורמט הזה. ההיסטוריה של החיים האלה מלמד אותנו שבמקומות מסוימים היה קושי גדול, ובאותה נקודת זמן היו גם מקומות שבהם שמרו על שגרה. ואני חושבת שבפרספקטיבה רחבה זה אולי מה ששמר עלינו כל החיים האלה. ושמעתי את אורית מרק אטינגר מספרת, אורית איבדה את אח של הפדיה במלחמה הזו בשביעי והעשירי, וגם את בן דוד שלה שהציל הרבה מאוד אנשים, וגם את אח שלה לפני כמה שנים בשירות הביטחון, ואת אבא שלה, הרב מיכי, בפיגוע, אני חושבת בתקוע או בתפוח, אני לא בטוחה שאני מדייקת, והיא מספרת איך בעצם ממשיכים לחיות עם כל כך הרבה, לצד כל כך הרבה שכול ואובדן. והיא אומרת, קמתי בבוקר אחרי השבעה של פדיה, ולקחתי את הבן שלי למעון. הדבר הראשון שעשיתי בבוקר. וזה אולי היסוד הגדול. להמשיך, לשמור על שגרה, אנחנו מדברות על זה הרבה פה, וגם בקהילות עכשיו תורך, על השגרה הקטנה הזאת, שהתפקיד שלה, לכאורה דברים איזוטריים, ראיתי גם את הדס לוינשטרן, שהתעלמנה מהרב אלישה, היא אמרה, אני הולכת לפילאטיס, כדי באמת להצליח לשמור על הדבר הזה, שבסופו של דבר אולי כרגע הוא נראה איזוטרי וטיפשי וגשמי מאוד ואולי שטחי מאוד, אבל כל הדברים הקטנים האלה הם אלה שבסופו של דבר מאפשרים את החוסן לצאת ולהתגבר ולהמשיך הלאה. אז זה מה ש... מי שניקה את הרחוב של הוריי בירושלים ככה לימד אותי, בלי שהוא יודע כנראה. אנחנו יוצאות לדרך עם התוכנית של הבמה שלך, והיום אנחנו חוזרות להמנון שלנו, להמנון של התוכנית, וזה מראה דברים טובים, זה מראה שאנחנו קצת מצליחות לנשום שוב בחזרה. אז שיר ונחזור.
We'll be right back. השמש נעלם ויש ענן. אמא המרגיש פתאום לחוץ, עצוב שבור ונעבר. אל תדאג לשווא אחי, אתה אף פעם לא לבד, כולנו ביחד, כולנו אחד. אם צרה נראית לך בפתח ומושיע לא נמצא, אם אויב מנהיג רשע וצר מקים עליך מלחמה, גם טיפות קטנות מאוד הם ביחד ים גדול, כולנו ביחד, אל תדאג השם יעזור. כי כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד. ותמיד נדע גם כשבאות צרות יהיו חתן יאיר ליבנו, כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו, עלינו. תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד. ותמיד נדע גם כשבאות צרות יהיו קטן יאיר ליבנו, כשאנחנו יחד מי יכול עלינו. ניצב שם לבדך, אין חבר ואין לך עוזר, הכל נראה כל כך נורא. אל תדאג לשווא אחי, אנחנו מרחוק איתך, כולנו ביחד, לא לא אל תדאג. זה לזה עוזרים כן יחד, זה לזה עוזרים חזק מתחזק, כולנו בדמנו מתחזק חזק חזק. כי כולם השיר ברש, הגיבור והחלש, כי עם ישראל הוא עם אחד. כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד. ותמיד נדחת שבאות צרות יהיו קטן יאיר ליבנו, כי כשאנחנו יחד יכול עלינו, עלינו. כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד. ותמיד נדע גם כשבאות צרות חיוך קטן יאיר ליבנו, כי כשאנחנו יחד יכול עלינו, עלינו. נעלם ויש ענן, ואם אתה מרגיש פתאום לחוץ, עצוב שבור ונאבד, אל תדאג לשווא אחי, אתה פעם לא לבד, כולנו ביחד, כולנו אחד. כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד. קטן יאיר ליבנו, כי כשאנחנו יחד מי יכול עלינו, עלינו. כשאני תמיד איתך אתם וגם אנחנו יחד, מי יכול עלינו, מי יטיל עלינו פחד. ותמיד נדע גם כשבאות צרות יהיו קטן יאיר ליבנו.
טוב, זה כמובן אידל ורדיגר. אני אומרת בוקר טוב לדוקטור יעל שורקי אלפסי.
בוקר טוב.
מה שלומך הבוקר?
שלומי כל בוקר מ-7 לאוקטובר, כמו שלום עם ישראל. קשה, קשה לעבוד, קשה לעשות, אבל אנחנו מנסים לעשות טוב, ולכן פנינו אליכם.
קשה הכי יציב, את אומרת.
כן, עד כמה שאפשר.
יש מיזם שאת עומדת מאחורה, והוא נקרא חיבוק במתנה. ספרי לנו מה זה אומר.
אוקיי, חיבוק ומתנה זה בעצם מיזם ארצי, שמתכוון להגיע על ידי מתנדב לבית כל משפחת שכול, גם אזרחים, גם חיילים, גם סבים וסבתות שיש להם, שאיבדו נכדים, שאיש לא מכיר בהם, גם אחים שקולים שנישאו והם כבר לא חיים בבית. אנחנו מגיעים כל ראש חודש עברי לבית המשפחה, עם מתנה סמלית, פרחים, שוקולד, עוגה, ועם מכתב קבוע שעם ישראל לא שוכח אותם.
וואו, איך נולד המיזם?
המיזם הוא נולד כי אני הרבה שנים הייתי בעמותה לפגעי טרור, וראיתי שאחד הדברים שהכי קשים לאנשים זה שמרוב נפגעים והרוגים הם מרגישים נשכחים. יום אחד עולמם חרב, ויום אחר יש עוד 21 נופלים.
כן.
ואז הבנו שכשאנחנו מגיעים, דווקא מישהו זר מגיע לבית המשפחה, בדרך כלל מהקהילה, שלא מכיר את המשפחה, נוצרים דברים מאוד מאוד מיוחדים. אני אספר לך, למשל, הגיעה מתנדבת בת 20 לאישה, שאין לה כוח אפילו להגיע לטיפול פסיכולוגי. לפעמים אנשים מגיעים לטיפול, אני מטפלת, גם מתמחה בציבור החרדי, מגיעים אליי לפעמים אחרי 4 שנים מאז הפיגוע או מאז אובדן החייל, רק אז אפשר להתחיל לדבר בכלל.
כן. כל אחד והקצב שלו, נכון?
נכון. וכשהגיעה המתנדבת, היא ראתה אם שכולה, שהיא בנה בת, והיא ראתה שהיא פעם אהבה לצייר. על חשבונה היא קנתה לה בלוק ציור וככה חומרים לציור, ואותה אישה התחילה, בזכות המתנדבת הזאת, בת ה-20, לא אשת מקצוע, היא התחילה להשתקם, תהליך שיקום מדהים.
משהו נפתח
אצלה. אני יכולה לספח, משהו נפתח, ואני אספח עוד דבר אחד מאוד מעניין, שבימים האחרונים פונים אליי, משפחות שקולות פונות אליי, כדי להתנדב משפחות אחרות. וואו. ואני יכולה להגיד לך שאני, הם לא רואים אותי כי אני מאחורי הטלפון, אבל ממש כל העיניים שלי היו דמעות, כשהסברתי להם את ההוראות של המבצע, ממש התביישתי. אנשים שאיבדו עכשיו חיילים בעזה שהולכים לשקם אנשים אחרים.
איך את מסבירה את זה? מאיפה הדרייב? מאיפה הכוח שלהם?
אני חושבת שזה, רואים במלחמה הזאת גם את כל האימהות והאבות והחיילים שהם נקטעו להם גפיים, והם רק רוצים לחזור להילחם בעזה. זאת אומרת, הכוח הנפלא של עם ישראל, גם במתנדבים שבאים אלינו, דרך אגב, אחת המטרות של המבצע שלנו, זה אחדות העם, שזה צו השעה עכשיו. ואנחנו באמת הגיע בחור חרדי למשפחה חילונית, והחיבוק הזה, המיוחד הזה, שמגיע מישהי חילונית לבית דתית, זה בדיוק החיבוק הגדול של עם ישראל, שאנחנו רוצים מאוד מאוד להגיע אליו ביוזמה הזאת, שלא יהיה משפחה אחת בארץ שלא יהיה לחיבוק, כשהמחויבות של המבצע הזה הוא לשנה, כל ראש חודש, זה זמן קצר, לעתים משפחות פותחות את הדלת ויוצרות קשר, ולעתים גם לא. לעתים הן לוקחות את המתנה הסמלית, את המכתב, ואחר כך אנחנו שומעים כמה זה חשוב להם שמישהו מעם ישראל דפק בדלת וזוכר אותם.
ואיך את הגעת לזה? את הרי מרצה בתחום הטיפול ועוסקת בפסיכותרפיה, שזה די ברור שאת קרובה לעולמות האלה, ואמרת שהתעסקת הרבה מאוד שנים עם משרד הביטחון.
עבדתי במשרד הביטחון, וגם אני טיפלתי 4 שנים בנפגעי הטרור, שעוד לא היה מידע איך להתנהג איתם. אחר כך בהמשך טיפלתי בעדים לפיגועים, שחשבו שלא קרה להם כלום, כי הרי לא נפלה שערה מראשם.
כן.
אבל ראינו ולמדנו שגם אנשים שראו, ובעצם גם כולנו, כשאנחנו רואים ברשתות דברים מאוד קשים, כולנו עדים. כן. וכשהתקרבתי יותר ויותר לנושא, למדתי, האנשים לימדו אותי, זה לא שהייתי חכמה גדולה, האנשים לימדו אותי מה חסר, איך צריך לטפל, ולימדו אותי שהזיכרון והחיבוק הזה הוא דבר שממש עוזר לאנשים. אני מקבלת כל יום הודעות בזכות המתנדבים העיקרים שלנו, כמה זה מחזק את האנשים.
אוי, כל הכבוד לך, את יודעת, אנחנו מדברים פה הרבה על הרצון לעשות.
לא כל הכבוד לי, כל הכבוד למתנדבים, אנחנו זה המעט שבמעט, זה לא משהו מיוחד.
זה נכון, זה נכון, אבל הנה, וזה באמת מרים לשאלה הבאה, אנחנו מדברים הרבה על אנשים שרוצים לעשות, ויש של אנשים שמצליחים להרים בתקופה הזאת דברים, כולם עם לב פתוח וטוב, ויש באמת אנשים שהצליחו לגעת בכל כך הרבה אנשים ולגייס אותם לעזרה חברתית. אז על זה כל הכבוד, וכמובן כל הכבוד לעם שלנו. ואם יש לך טיפים לכאלה ששומעות אותנו ואומרות, אני באמת רוצה לעזור, אני באמת רוצה לעשות יותר טוב, איך מתחילים?
אני חושבת שקודם כל, היוזמה של חיבוק ומתנה, למשל, מה שחשבתי זה להגיע, לדפוק בדלת וללכת, זה לוקח חצי שעה בחודש. זאת אומרת שזה משהו שאפשר להחזיק בו לטווח ארוך. כי כשלוקחים משהו נורא גדול, אחרי זמן קצר אי אפשר להחזיק בו, כי לכולם יש משפחות ועבודה ופרנסה, אז זה קשה לעמוד. אז אחד מהטריקים זה לקחת משהו קטן, אבל להחזיק בו לטווח ארוך, שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
נכון, בהרבה, לא רק באספקט הזה, בהרבה אספקטים של החיים שאנחנו רוצים להתקדם בהם. ואיך מתנדבים, איך עוזרים, אני יודעת שהמגזר החרדי לוקח חלק מאוד גדול.
חלק מאוד גדול, ושעוד קרלין פנו אליי לפני כמה ימים, והם השתרפו אלינו.
זה מרגש, רק החיבור הזה בנפרד הוא מרגש.
לגמרי, זה חלק מהעניין. כן. אנחנו מאוד רוצים את החיבוק הזה, את החיבור הזה, כולנו עם אחד. אחרי. כל אחד מותר לו שיחשוב אחרת, ועדיין יחשוב אחרת, גם אחר כך.
אני אגיד לך, אבל משהו, אנחנו מגלים שאנחנו לא כל כך חושבים אחרת בדיעבד, כלומר, נכון שמותר לכולם, אבל בסוף אם תדברי עם כולם, אני מדברת עם הרבה אנשים שלא בדיוק גדלו בסמינר ובתיכון, בבית ספר בית יעקב שאני למדתי. אנחנו לא כל כך רחוקים בדעות גם. איך נרשמים? איפה נרשמים?
אז אני יודעת שיש פלאפונים כשרים ושלא לכולם יש וואטסאפ. למי שיש וואטסאפ הוא פונה ל-0523-464-222. אני אשמח אם תוכלו לחזור אחרי זה על המספר. בהמשך יהיה לנו גם אתר באינטרנט שנקרא חיבוק ומתנה, ושדרך אגב מי שמקימה את האתר זאת מישהי חרדית שיש לה משרד להקמת אתרים, והיא עושה את זה בהתנדבות מלאה.
זה יופי.
קוראים לה לאה גלברט, מקסימה.
תודה רבה ללאה גלברט.
ממש. ובעצם אפשר גם לפנות אליי בהודעות אס-אמס. וגם יעל אלפסי, strudel@gmail.com. קצת מסובך לכתוב את יעל אלפסי, אבל אם יחפשו בגוגל ימצאו אותי.
אז יעל אלפסי, אני מודה לך על השיחה הזאת. הטלפון למי שרוצה ליצור אתכם קשר זה 052-346-4222. זה נקרא חיבוק ומתנה. תבורכי, תמשיכי לעשות טוב. תודה, באהבה רבה.
תודה גם אתם, בשורות טובות לעם ישראל.
אמן. תודה רבה ויום נפלא. אנחנו יוצאות לפרסומות ותקף נשוב.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
לשיחה הבאה אני לא כך יודעת איך נגשים, אבל אני רוצה להגיד בוקר טוב לרויטל שמיר.
בוקר טוב.
מה שלומך?
האמת שאומר כקודבתי, שלומי כשלום עמי בימים אלו. ימים קשים לכולנו.
רק נגיד שאת אלמנתו של רב סרן מוטי שמיר, השם יקום דמו, שהוא נפל בקרב בקיבוץ רעים בשביעי לאוקטובר. כן, אין, ראיתי איתך שבוע איזו שיחה שקיימת, ואני מוצאת עצמי ככה בוהה במסך, ואני אומרת, מה זה האנשים המדהימות האלה? את בעצמך קצינת מבצעים, נכון?
קצינת נפגעים. נפגעים,
נכון.
כן.
כלומר, את יודעת איך זה ללכת ולבשר למשפחות שהאהוב שלהם נפל?
לא בדיוק לבשר, אבל הייתי מלווה משפחות אחרי שהם קיבלו את ההודעה.
ופתאום זה קורה אצלך בבית, כשאת בחודש תשיעי, את מביאה את הדור הבא של, של האיש הקדוש הזה, של מוטי. את יותר מצליחים לסמוך בימים כאלה, או יותר באבל? כאילו, מה גובר על מה?
האמת זו שאלה טובה, זה רעיון שחיכינו לה הרבה הרבה שנים, אבל אני לא ממש חשה אותו, כאילו אין את ההתרגשות ואת הציפייה ואת לחכות ככה ללידה. מנגד אתה באמת מרגיש אני מרגישה שמהרגע שהודיעו לי, אז אני מרגישה שיש חיים ומוות בתוכי. והאמת שזה גם, חלק מזה זה גם הפחד קצת מהלידה. שפתאום אתה מבין שעוד איזה שלב שחווינו אותו ביחד, וזכיתי שמוטי ידע על ההיריון, והיה איתי בחלק גדול מההיריון, ופתאום גם הלידה מאוד מאוד מתקרבת, וזה איזה שלב שאתה מבין שהוא גם הולך לשלב הבא, כן? בעזרת השם, שתגלד לנו ילדה בריאה ושהכל יהיה בטוב, אבל אתה מסיים איזה פרק שהתחלנו אותו ביחד.
כן, אתה מתחיל פרק.
זה גם קושי.
זה גם לסיים וגם להתחיל.
נכון, זה לסיים פרק משותף, להתחיל פרק חדש, ובאמת להביא את החיים המשותפים שלנו ביחד.
וואי, את יודעת, יש לי כל כך הרבה דברים לשאול אותך שהמוח שלי כאילו הוא כואב. איך את עוזרת לעצמך בימים כאלה? כלומר, איך נראית שגרת יומך?
אז ברוך השם, יש לנו עוד ילד בשם לוי, שהאמת שאני ככה אמרתי את זה בדיוק השבוע, שמדהים שהוא עוד מעט בן 5, אבל מדהים כמה נתנו לו שם לפני 5 שנים, וכמה השם הזה משמעותי. וכמה הוא באמת גור הרעיות, והוא ילד עם הרבה הרבה עצמות וכוחות, והוא באמת מחזיק אותנו, ונתן לנו הרבה אור ושמחה, וקמים כל בוקר בשבילו. וגם כמובן בשביל מוטי, ובשביל המשפחה, אנחנו נשארנו פה, ואנחנו צריכים להמשיך את המורשת שלהם, ולא סתם... נשארנו פה ויש לנו משימה ואנחנו באמצע מלחמה שאנחנו רוצים שהמלחמה הזאת תכניע את הטרור, זו מלחמה צודקת שיצאנו אליה, איבדנו את הבנים הכי יקרים לנו, ובאמת כל נופל הוא עולם ומלואו, והוא באמת אדם מדהים, אבל אנחנו פה והמשימה שלנו זה באמת להמשיך את החיים, לא סתם, הם נפלו בשביל שאנחנו נקום כל בוקר ונמשיך ונתקדם, והנה נביא חיים לעולם, וזה משם אנחנו שואבים את הכוחות.
וואו, ואני יודעת שהיו אנשים חכמים שהבינו שקבוצה זה כוח, ולצערנו במלחמה הבלתי נתפסת הזאת יש הרבה אנשים במצבי איך שזה פשוט כוח, זה קורה הכל לב אנוש, ומצד שני זה גם יכול לשמש כעוגן, כן? כחוזק?
בוודאי, אנחנו, מוטי הוא היה איש קבע, הוא שירת בגולני הרבה שנים, ותמיד ראיתי בקבוצת נשות גולני כקבוצה של כוח. ועד היום אני רואה בהם, ועד היום עם חברות שלי, וככה אפילו מחר הם ארגנו לי יום כיף ככה לקראת הלידה.
חמודות.
אז ככה, אני ממש מרגישה שקבוצת השווים זה משהו שבסוף, הלוואי ולא הייתי בקבוצה הזאת, אבל בסוף היא הכי מבינה אותך.
כן.
והכי יודעת את התחושות שלך. ולכן ברור שזה נותן כוח, ובאמת יש כל כך הרבה קבוצות, כאילו אני נמצאת בכל כך הרבה קבוצות, כאילו קבוצה של כמה בנות שנהיינו חברות מהסיטואציה הזאת, קבוצה של בנות שהן בהיריון, ובאמת אתמול עשו לנו יום של ארגון אלמנות בית המצל, משרד הביטחון ואגף נפגעים, שחיברו בינינו בכל אלמנות בהיריון, וזה נתן כוח, כאילו בסוף אתה שומע סיפורים וזה לא קל, כל סיפור הוא סיפור, אבל ההבנה אחת של השנייה היא מה שמחבר, וזה נותן כוחות ועוצמות הביחד המשותף.
בא לי להיות חברה שלך. תגידי, אני רוצה שתספר...
בעזרת השם בשמחה, אבל לא בסיטואציות כאלה.
בסדר, אבל זאת הסיטואציה כרגע, ואני שומעת אותך ואני רואה אותך, וכל כך הרבה חוסן וענווה ופשטות וחוזק, ואת באמת, אתם האימהות של עם ישראל, אני באמת כאילו, אני שואבת מכן כוח, ואני בטוחה שאני לא היחידה. אני יודעת שלא בחרת בזה, והיית רוצה, את יודעת, לחבוק תינוק חדש עם, 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 עם הבעל שלך ועם, בנסיבות אחרות, אבל את כל כך לוקחת את זה למקומות אחרים וגבוהים, וזה לא מובן מאליו, ואני באמת רוצה להגיד לך את זה, שתזכירי לעצמך את זה כל הזמן. אני רוצה שתספרי לנו על מוטי. אנחנו יודעים שכל מי שנופל כך, הם נופלים על קידוש השם, הם בדרגה הכי גבוהה שיש, אז זה לא יהיה לעילוי נשמתו, כי הנשמה שלו באמת הכי גבוהה שיש, והוא קדוש ברמה של 10 הרוגי מלכות, אבל אני כן רוצה שאנחנו נצליח להתעורר דרכו, ושתספרי לנו על האיש הקדוש הזה.
אז מוטי, קודם כל, הוא היה החבר הכי טוב שלי, הבן זוג המושלם. אני לא מכירה אותו, לא בצבא. הכרנו, הוא הציע לי נישואים יום אחרי שהוא סיים קורס קצינים.
וואו.
ככה שהקמנו את ביתנו מלכתחילה, על בית של חיי שליחות, כמו שאמרת, אני כבר הייתי בצבא.
חסד.
באותו עת גם באמת הייתי קצינת מפגעים, אחרי זה לא רציתי שהדבר הזה ידפוק על דלתי, ולכן שיניתי תפקידי קצונה בצבא. אבל באמת חיינו חיים של שליחות, של חברה, של הבנה של עזרה לאחר ושל תרומה. ושעם ישראל הוא בראש, ומדינת ישראל כמובן.
והוא יצא בשביל לאוקטובר בשמחת תורה, עוד לפני שגייסו אותו, נכון?
נכון, ובעצם בשביל לאוקטובר מוטי היה בתקופת לימודים מטעם הצבא, ולכן הוא גם לא היה חמוש בנשק צבאי, היה לו את האקדח האישי שלו, אנחנו גרים בחוות יאיר, בשומרון, ובאמת ברגע שהוא שומע שפורצת מלחמה, הוא לוקח את האקדח האישי שלו ויוצא לדרום, כבר יש שם שני גדודים של גולני, והמטרה שלו זה לחבור אליהם ולהציל אזרחים ולעשות מה שאפשר להציל ולשמור על ביטחון המדינה. בדרך הוא כן מספיק לעבור אצל ההורים שלו, אבא שלו בתפילה, אבל אמא שלו בבית כנסת, וככה הוא נפרד גם ממנה. ובאמת הוא יוצא לדרום, ואני חייבת לציין שעוד הרבה מצטרפים אליו עוד קצינים לוחמים של גולני, שהם גם בלימודים וגם להם אף אחד לא קרה. וכל אחד יוצא עם הבטחו האישי, באמת לדרום, כמה שיותר מהר להגיע ולסייע במה שאפשר. ומוטי חובר לעוד קצין אסף בצומת גילת, והם מגיעים לצומת מעון, ושם הם כבר חווים הרבה התקלויות, ומחסים שם הרבה מחבלים, גם הם סופגים שם עבדות מכוחותינו. מצטרף אליהם עוד קצין מהיישוב שלי שהוא סמגד במילואים, ובעצם הם עושים שם לחימה ממושכת, ואחרי שהם מבינים שהם תיארו את הצומת, קיבוץ רעים קורא להם, הם ככה מבינים שיש שם כמות גדולה של מחבלים, ומתחילים בנסיעה לקיבוץ רעים, מגיעים לקיבוץ, פורקים מהרחזים, כבר הם הקימו כוח אורגני כזה של כמה קצינים, לא בהכרח מגולני, חלק מהרב-ממדית, חלק כן מגולני, ושם הם מנהלים גם קרבות בתוך שכונת הצעירים, עד שבשלב כלשהו מוטי והקצין במילואים הם מובילי הכוח, קצין במילואים נפצע בידו ונסוג לאחור להתחיל לפנות פצועים, כבר יש להם פצועים בכוח. ואחרי כמה דקות גם מוטי מקבל כדור לכתף, ומבין שגם הוא כרגע יהיה פחות אפקטיבי, ומה שיכול לעשות יותר טוב זה שהוא יפנה פצועים, הוא נסוג לאחור ונורא בגבו ונופל במקום. אחר כך אנחנו מבינים שמהבית שנורא עליו הצרור הייתה שם בת ערובה, ככה שאנחנו יודעים שגם ממש במותו הוא הציל מישהי, וככה כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלוא, אז גם ממש ברגע מותו, מעבר לכל הלחימה שלהם, כמובן שגם הקצין הנוסף שאיתו ממשיך בלחימה ארוכה שם, והם כל הקצינים שם, ובאמת חשוב לי להגיד שמדברים הרבה על הנופלים, אבל חשוב לזכור גם את הלוחמים שלחמו בשביל אוקטובר, וברוך השם הם איתנו, והם המשיכו ונלחמו אחרי זה בעזה, והם מתכוננים גם ללחימה וההמשך בצפון, וצריך לזכור שבאמת גם כל מי שקפץ וגם כל מי שנלחם עכשיו ממש בפנים, כולם גיבורים, ובאמת כולם אני חושבת במטרה אחת, שהשלום והביטחון יחזור למדינה שלנו, אנחנו שקוקים לזה, זה מגיע לנו, ולכן ככה גם חשוב לי לחזק את ידם של כל הלוחמים ושימשיכו בעשייה המבורכת הזאת, ולצערנו אנחנו סופגים עבדות, אבל כמו שאמרת, כל עבדה היא באמת באמת למען מדינת ישראל ולמען ביטחון התושבים פה,
למען עם ישראל. רויטל יקרה ואהובה, אני רוצה לאחל לך שיהיה לך בשעה טובה, שתמצאי שמחה בליבך, שהמקום ינחם אותך וימלא את לבבך בכל מה שתצרכי, בכל האנשים הנכונים, בכל השליחים הנכונים, ושהילד הזה יהיה אור גדול אצלכם וגם לעם ישראל, ועם משפחה כזאת אני בטוחה שדיו לגדולות. חיבוקים מכאן ואוהבים אותך מאוד, תודה רבה ששיתפת אותנו.
אמן, תודה רבה לכם, ורק שנזכור להישאר באחדות כמו שאנחנו נמצאים היום, ושנהיה חזקים ונדע שמה שהקרבנו הקרבנו, אבל המערכה היא עוד ארוכה, ויש לנו, אנחנו צריכים להחזיר את השלום לכל התושבים גם בצפון וגם בדרום, ולהישאר באחדות גדולה בעם ישראל, כי זה הדבר שרק ככה ננצח, רק ביחד ננצח.
אוי, תתה. נכון, עם ישראל חי. הנה, השיר הבא הוא ילד קטן, המילים והלחן של ישי לפידות, והעיבוד של רובי ונט, והוא די מבטא את הרגשות. רויטל, תודה רבה, שיהיה לך יום טוב.
תודה לכם.
להתראות, בשורה טוב. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם המתה. גם תשובות הם שאלות לפעמים, אולי הסתרה של פנים. תן לי מעט, תן לי סימן שיעיר, הדרך שלי חשוכה לפעמים. אבל מעל העננים בטח שמש זורחת, אך היא לא נראית היום. המראות הקשים מסתירים את האור, קצת קשה, קצת קשה לי לסמוך היום. שואל עד מתי, עד מתי, עד מתי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, עד מתי. אני כמו ילד קטן עומד ושואל עד מתי. ריבונו של עולם, עד מתי, עד מתי, עד מתי, עד מתי, עד מתי. עד מתי באמת? עד מתי? עד מתי? אוקיי, אז אנחנו יוצאות לפרסומות ומיד נשוב עם עניין שוחט.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.
שבנו, הבמה שלך כאן בכל חי, לכתוב לנו לוואטסאפ 055-333-9393, ואם יש לכם מה להגיד ותגידו, אל תתביישו, זה יונת, Y-O-N-A-T, P-R, כמו פירוש רעשי, strudel@gmail.com. תכתבו לי הכל, ואם תהיו נחמדות אליי, אני גם אקריא את זה בשידור, כמובן, בעילום שם, נשמור עליכן, אל תדאגו. אוקיי, אני אומרת בוקר טוב להניה שוחט.
שלום לך, אני שולחת לך מכתבי השמצה הרבה זמן, ואת לא מכירה במייל, חבל.
נכון מאוד, רק את הדברים הטובים, יונת הנדירה, איזה יופי, איזה תוכנית נהדרת כזה.
יונת המדהימה, וואו.
ריגשת אותי.
חבל, אני חושבת שאת צריכה להיות אמיצה ולקרוא גם מכתבי הנאצה שאני שולחת.
בסדר, תכתבי אחד יפה, ואנחנו נקריא אותו בשידור, עם שם המלכות, בסדר?
בסדר גמור. שלום, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב למאזינות. איניה, את סטנדאפיסטית, מגישה, ויוצרת תוכן, ואימא לארבעה ילדים.
סבתא שלי עכשיו שומעת בבית, היא דופקת על השולחן.
סבתא דיני.
סבתא דיני, שקט, לא צריך להרחיב.
לא צריך להרחיב, ובטח לא לספר איזה מתוק החדש שהצטרף.
כן.
לא להגזים.
כן, כן, הכל בסדר.
הכל בסדר. אני רוצה לדבר איתך על משהו שככה, פעם ניסינו להיכנס אליו, אבל ברדיו, כמו בחיים, לפעמים חותכים אותך, אין לך זמן. אין לך זמן למה שאתה רוצה. אז התחלנו לדבר על היותן של עצמאיות רבות, אימהות שיולדות. ואז מה קורה לנו? מה קורה לנו פעמיים? גם במובן, באמת המשפחתי, המשפחה משתנה, יש צרכים פיזיים, רגשיים וזה, אבל גם בפן האמוני. של פרנסה, של בסוף אתה אדון לעצמך, נכון? את צריכה להחליט מתי את חוזרת לעבוד ואיך עושים, ועכשיו זה התקופה הכי חמה שלכם, אני יודעת על לפחות ארבעה מוצרים שאת בזמן אמת יוצאת איתם תכף בעזרת השם לאוויר, והעבודה שמאחורה הקלעים וזה, אבל בסוף את גם אימא, ואיך את עושה את החלוקה הזאת? מי מחליט? אין לך בוס שאומר את עובדת מהשעה הזאת והזאת. איך מנהלים את זה?
תראי, הייתי מאוד רוצה כזה לענות לך באסרטיביות ולהגיד לך את שיטת שלושת השלבים.
שלושת המימדים.
תראי, אני עושה את זה צורה כזאת, אני קמה בבוקר, יש לי רשימות, אני מקפיאה, אני מפשירה, אחר כך אני יוצאת עם הילד, אני חוזרת, יש לי כל יום, אני יושבת עם כל הילדים בשעת איכות, כל יום ילד אחר, ואז אני חוזרת והכניסה כבר מקופלת. לא, מדובר בכישלון מתגלגל. מדובר בסחבת של יום אחר יום, שכל יום אני מגיעה למיטה ואני אומרת, השם, תודה. הם כולם איתי בחיים, השם תודה.
איך הם שרדו את זה?
הסטנדרטים ממש מדרדרים גם על הרצפה, כאילו, אם פעם זה היה כאילו, מה מסמל יום של הצלחה, שאני אספיק, שאני... לא, 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 אימחנו סטנדרטים.
לחיות, דופק, דופק בסוף היום.
לגמרי, יש איזשהו חוק שאני לא זוכרת את שמו, אבל הוא חוק אמיתי, שאצלי הוא גם נורא מתחבר לימי שישי, נגיד בימי שישי קצרים בחורף או ארוכים, בסוף אנחנו, בסוף הכל נכנס בזמן המיועד, נכון? כאילו בסוף אנחנו מספיקות.
נכון.
ויש, אני לא זוכרת את שם החוק, זה ממש חשוב לי, אני אקפור אותו לפינתנו הבאה, שבסוף מה שאתה מחליט שנכנס במסגרת הנתונים והנסיבות והאילוצים, נכנס. ואני אומרת, קודם כל זה מדהים לראות איך אנחנו כבני אדם ובטח כנשים וכאימהות וגם כעצמאיות, בסוף זה אלסטי. איכשהו הדברים מתכנסים, משהו שפעם אמרת, מה, אני בחיים, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני. פתאום, כאילו, הקדוש ברוך הוא עושה את הנס הזה, ומשהו נכנס בתוך זמן ויכולות שלא חשב שיש לך. אני יכולה להגיד, באמת, סתם דוגמה שלא חשבתי שאני אצליח לחזור לקום בלילות שוב פעם, אני חשבתי שזה יהיה סיוט, וכאילו, זה סיוט, אבל זה לא כזה כמו שחשבתי. כאילו, בסדר, דברים מתגלגלים וקורים.
מה זה הסיוט הזה לעומת להיכנס לחדר של הילד, פתאום לראות איזה ראש כזה במיטה, עומד.
כן, ראש מריטה.
ועיניים גדולות נוצצות בחושך. מה זה? אין שני לזה. זה הכל, כל העייפות נמחקת. זה כיף להגיד את זה כשאת לא צריכה לקום בלילה.
כן, מרחוק, את מקבלת תמונות ואת מחמיאה.
נכון.
אבל אני באמת רוצה לענות תשובה קונקרטית לשאלה שלך ולהגיד ש... אם עצמאות זה מבחן באמונה, אז גם כשהמשפחה גדלה והעצמאות מקבלת משמעויות נוספות, גם שם זה ממש למסור את זה בידי השם, כי אין לי תשובות משמעותיות לאיך אפשר לעשות גם וגם וגם, אבל כן, כן צריך להיות במוכנות לוותר על הקיבעון, על מה שאני רגילה, על מה שהכרתי, על מה שברור לי שנחשב לאימהות טובה, הורות טובה, עסק טוב, ואני חושבת שאת אמרת את זה השבוע איפשהו בקהילה שלך או משהו כזה, לא להסתכל
על ועכשיו תורך, כן.
כן, באחד המוצרים שלך, אני לא חייבת. לא להסתכל על הצדדים, ההסתכלות לצדדים, על מה החברה שלי עושה ועל מה הקולגה עושה, ועל מה האמא ההיא שנשארה שבעה חודשים עם התינוק, האם היא טובה יותר, או אמנית טובה יותר, או לא משנה, כל אחת מה שהיא עושה, פשוט מחרסם לנו בלב, באמת, להסתכל ישר, כמו הסוסים שיש להם כזה בצדדים בעיניים, ולהגיד, כאילו, הבן אדם היחיד שאת יכולה להשוות עצמך אליו, וגם זה לא תמיד, זה את. כי גם את בזמנים אחרים היו לך יותר כוחות, היו לך יותר נתונים, זה היה משהו אחר, אבל באמת להגיד, זה הנתונים, מה אני יכולה לעשות, ולפחות אני חושבת שזה גם נוגע להרבה נשים, רצית 100%, תסכים כאילו להיות 80%, תסכים להיות 70%, לקחת על עצמך, יש לו מחשב להכין 5 סלטים לשבת, בבקשה, את יכולה להכין 3, כאילו, באמת לא ימות העולם.
ולא להתפתות עם השמרים, כי נשאר לך שעתיים. נכון? השמרים זה מה שמפיל אותנו בסוף.
זה שקר. זה שקר. בסוף זה 6 שעות. זה לא באמת שעתיים, כי אף אחד לא לוקח בחשבון את ההתפחה, העשייה, להרוז אותם, להקפיא אותם, לחכות שהם יתקררו. מלא מלא דברים שהם לא רשומים במתכון, והם גוזלים לך את זה.
ואיך אני מדברת על שמרים בטבעיות, כאילו פעם הכנתי שמרים. תראי, זה אומנות.
כן, אני שמתי לב, את משחקת אותה כאילו התרופה, ואת רוצה להישמע אשת חיל. את אשת חיל, אבל לא שמרים.
אבל בדרכך, בואי נגיד שהמטבח פחות כאילו האפייה, בואי נגיד. פסחה עליי. אני אגיד דברים בשם אומרם. מה שאמרת בקודם להסתכל לצדדים, זה הבן שלי שהוא עוד לא עשה 13, ואתמול ככה, בבוקר יש לנו שיחות מוטיבציה משום מה, לא ברור מאיפה זה מגיע, ואמרתי לו, תהיה יצרן, כאילו, תיצור את הדברים, אל תסתכל אחורה, לחברים שלך, לזה, לצדים, מי עושה מה ככה, גם תקופה של בר מצוות, את יודעת, אז זה מאוד מאוד אמוציונלי, ומי עושה מה ואיך, ואמרתי לו, תתמקד בדבר שלך ותהיה, אז הוא אמר לי, אמא, אנחנו יצרנים, אנחנו לא יבואנים. וזה היה מאוד חזק וחמוד. לא שיש רע בלהיות יבואן, אני חושבת שיש יבואנים שעושים עבודה נהדרת, וגם לדעת ללקט.
יבואני נעליים למשל. יבואני נעליים עושים עבודה נהדרת. זה יתרחב, מאמי, אל תדאגי. זה יקטן, זה יגדל. אבל כן, אני חושבת שבנך המועד לבר מצווה, הוא יכול גם להיות יצרן מדהים, וגם יבואן מדהים. משהו יבחר להיות, אבל... זה יצא את היצר כזה בדור שמבקש להיות גם יצרניות וגם עצמאיות וגם אמאות וגם חולי הפמיניזם שמבקשים מאיתנו להיות הכל 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 הכל.
לכן אנחנו נגד. תמיד ששואלים למה אנחנו לא פמיניסטיות, בגלל זה? בגלל שתפסיקו? די, די עם השקר הזה, זה שקר. נכון, זה שקר?
פמיניסטיות זה לא הצהרות, זאת התנהגות. אבל בסדר, זה לדיון אחר.
לגמרי, שאנחנו לא נפתח אותו, הוא גם לא כזה חשוב. הוא כן. בקיצור, מה שאני אומרת זה שאנחנו לא רוצות לעשות הכל, ואנחנו ב-80% גם נהדרות ממש, והיכולת לרצות, להניח לזה, היא יכולת מדהימה.
כן.
עכשיו, ספרי לי על משהו שאת עושה בימים אלה, כדי להצחיק את עם ישראל ולגרום לרפואה בדרכך.
זהו, אז באמת אני אומרת בחסד השם, כי זה לא הרעיונות שלי, ואני פשוט מרגישה כאילו, אני צריכה לשבת על המחשב לפעמים ולהגיד לקדוש ברוך הוא שיוריד, דקה. אל תשאלי איפה אני, בסדר? אני נמצאת בבית ספר כרגע, לא שלי, לא של הבנות שלי, אבל...
אני רמת נמצאת בבתי ספר.
כי אני באתי לסיים כתיבת מופע לאיזשהו תיכון, מופע פורים, מה שגרם לי ללמוד את מגילת אסתר ישר והפוך. בפינות הבאות אני הולכת לתת וורטים חבל על הזמן, כי אני כבר שבועיים עומדת את מגילת אסתר לעומק.
מה לא ידענו על מגילת אסתר? תעשי לנו ספוילר.
את ידעת שכאילו יש דיבור שאסתר הייתה בת 70-80? את יודעת שמגילת אסתר נמשכה בעצם 12 שנה, אנחנו מרגישים שזה רבע שעה של רעב בערב פורים, למעשה זה היה רבע, זה היה 12 שנה, אנחנו בשלושה חודשים של מלחמה מרגישים נצח, הם היו 12 שנה, הגאולה, אני לא רוצה לי יש חזה שלום, אבל יש המון דברים מעניינים, אבל זה לפינות הבאות, אל תבזבזי לי את כל הנשק.
לא, חזה שלום.
אז בימים אלו עובדת על מופע חדש, כי אני מאמינה שהשם, ברוך השם, הביא לי נשמה חדשה, גם הביא לי יצירה חדשה, הכל ביחד. הכל נמצא באותו מעגל, אז אני עובדת על מופע חדש בעזרת השם שיעלה בחודש חודשיים הקרובים, וזהו, זה נורא מרגש אותי.
אני חושבת לגמרי שאת צריכה להיות להרבה מאוד טווחי גיל, כי את עושה את זה טוב, אנחנו נרפאים דרך ההומור המבורך הזה והכנות הזאת, ובכלל אני חושבת שיש לכן, לך ולקולגותייך, תפקיד מאוד מאוד חשוב ב... גם ברפואת הנשים, מה שנקרא, אתם רופאות נשים, וגם ברפואה הקולקטיבית, אני יודעת שאימהות מביאות הרבה רוח הביתה, וכשהן מטופלות כמו שצריך, גם ברמה המנטלית, וגם ברמה הפיזית, וגם שיש להן לאן ללכת, לצחוק, להניח את הראש, להבין שהן בחברה טובה, שהן לא לבד, לא עם הררי הכביסה, ולא עם הפחדים, ולא עם הכאבים, ולא עם הבחירות שהן צריכות לעשות מדי יום. אז אני רוצה להודות לך על זה, ולאחל בהצלחה. ואני כבר מחכה לשמוע את סיפור המגילה, כפי שלמדת אותו, גם אני לא ידעתי שהוא 12 שנה. אגב, רק להגיד שבירושלים אנחנו לא רעבים, כי רק אתם רעבים באזור המרכז בקריאה הראשונה.
וגם, בסדר, גם הנדלן אצלכם יותר שווה, יש כל מיני הטבות בירושלים. בסדר, תמשיכו להתנסה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה, יונת קפלן, ולהתראות.
תודה רבה לך, והמשך יום נפלא.
אמן, תודה, להתראות.
להתראות. טוב, אז הבמה שלך, אנחנו מסיימות שעה ראשונה, בשעה הבאה אנחנו נדבר עם סיוון רב מאיר בעזרת השם, ונדבר גם על ניכור הורי, שזה נושא שהוא מאוד מאוד כואב וחשוב לדבר עליו. אנחנו נדבר על לידה שקטה, כי אנחנו בחודש המודעות לידה שקטה, למרות שיגידו מי שיגידו שלא צריך תזכורת לדבר הזה, מי שחוותה מרגישה את זה בכל רגע, ונדבר גם עם רבקה צפדיה שלנו על הנוער, על הנוער היקר שלנו. אז סיימנו שעה ראשונה של הבמה שלך, ערכה אותנו יעל צייטלין, המפיקו נתי שולמן, הטכנאי מוטי קופפר, העזרה המוזיקלית היא של אדון ברוורמן היקר, ואנחנו נשוב לפה לשעה הבאה, בעזרת השם, אני יונת קפלן, ונתראה בקצה השני.
עכשיו איתכם, הבמה שלך, עם יונת קפלן.